שלום וברכה ובוקר טוב. אנחנו בספר מלכים ב', בפרק כף ד', פסוק א'. בימיו עלה נבוכדנצר מלך בבל. בימיו של מי? של יהויקים. יהויקים בן יושיהו. מה זה נבוכדנצר מלך בבל? זה אישיות מיוחדת. הוא ההתעצמות של בבל אחרי שמרדו במלך אשור. יותר נכון, נינווה נחרבה כנראה על ידי המדיים. וזה מובא בספר נחום, יש עדים מאוד חזקים לנפילתה של נינווה. זה מאורע שעשה רושם גדול, כי זה היה ראש האימפריה הגדולה אז בעולם, ופתאום בבל משתחררת מן העול של מלך אשור. לפני כן, למשל, מלך אשור לוקח את מנשה לבבל, כי זה בעצם חלק מממלכתו. כאן מלך בבל עולה, ובבל חוזרת לגדולתה הקדומה. בימי קדם, לפני אלף שנים לפני כן, גם כן בבל הייתה ממלכה גדולה. נבוכד נצר נקרא בדרך כלל נבוכד רצר, ובמקומות מעטים בנון, נבוכד נצר, זה על פי האקדית. כן, נבו קודור וצור, זה השם האקדי שלו. אבל לפעמים גם כן נבוכד נצר, למשל במגילת אסתר, אשר הגלה נבוכד נצר מלך בבל, והוא הופך להיות הכובש העוד יותר גדול. כלומר, הוא כובש את העולם, אפשר במידה מסוימת כל העולם כולו, כלומר, התרבותי הידוע אז. בימיו הלד נבוכד נצר מלך בבל, והיהי לו יהויקים עבד 3 שנים, וישוב וימרוד בו. ובספר יחזקאל יש טענות קשות נגד יהויקים על זה שהוא מרד במלך בבל. כנראה שהוא חשב בכל זאת להסתמך על מצרים. וישלח השם בו את גדודי כסדים שהם בבליים, ואת גדודי ארם, ואת גדודי מואב, ואת גדודי בני עמון, וישלחם ביהודה להעבידו, כי דבר השם אשר דיבר ביד עבדיו הנביאים. כלומר, הוא בעצם נענש על מרידתו במלך בבל, כי הוא נשבע לו, אבל, ולכן גם העמים הקטנים שמסביב, הם ממשיכים להציק לישראל. צריך לזכור שממלכת ארם כבר לא קיימת באותם הימים. אז מה זה גדודי ארם? כנראה גדודים של ארמיים העושים, הפועלים בשירותו של מלך בבל. אך על פי השם הייתה ביהודה להסיר מעל פניו בחטות מנשה ככל אשר עשה. יש לנו פוקד אבון אבות על בנים. אומרים חזל, מתי פוקד אבון אבות על בנים? במחזיקים במעשה אבותיהם. לכן גם כיוון שיהויקים עושה את הרע בני השם, מפילים עליו גם את כל האשמות של חטות מנשה. וגם דם הנקי אשר שפך, וימלא את ירושלים דם נקי, מדובר על מנשה ששפך את הדם הנקי, ולא אהבה השם לסלוח. ויתר דברי יהויקים וכל אשר עשה, לא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה. זה מתואר יותר בהרחבה בספר ירמיהו, יש הרבה על יהויקים, וכאן רק ניתן את המסגרת הקרונולוגית היסטורית. ולא הוסיף, וישכב יהויקים עם אבותיו, וימלוך יהויכין בנו תחתיו. אז הוא הנכד של יושיהו. ולא הוסיף עוד מלך מצרים לצאת מארצו, כי לקח מלך בבל מנחל מצרים עד נהר פרת כל אשר הייתה למלך מצרים. כאן יש ידיעה היסטורית שמגיעה אלינו, שהייתה ידועה וברורה בימי התנ"ך, אבל בלי הידיעות התנ"כיות לא היינו יודעים. מלך מצרים כבשה ארצות רבות, והיו תקופות שמצרים שלטה עד הפרת, ולפעמים גם אפילו מעבר לפרת. וזה מסביר מה שכתוב ב-30 שנה ו-400 שנה, הוציא השם את בני, ומושה בני ישראל אשר ישבו בארץ מצרים 30 שנה ו-400 שנה. אז בתרגום ה-70, ככה מובא גם בגמרא, כתבו באשר ישבו בארץ מצרים ובשאר ארצות. זה לא כתוב בתורה ובשאר ארצות. אלא כך מסביר רבנו סעדיה גאון על פי הפסוק שלנו, שהיה ידוע שמלך מצרים כבש עד הפרט. ולכן, ועד שבסוף אומרים לך, לא, מלך בבל לקח כל מה שהיה למלך מצרים. אז הדבר הזה מסביר מה זה ה-30 שנה ו-400 שנה, שהם היו במצרים, הכוונה בכל הארצות שהיו תחת שלטון מלך מצרים. נכון, כל ארץ ישראל הייתה תחת שלטון מצרים, לא מדויק. כי לפי התיעוד הארכיאולוגי נראה שלאזור ההררי הם לא הגיעו, אבל למישור החוף כן הגיעו. דרך מישור החוף עד הפרט. 430 שנה מתחילות עוד בימי אברהם אבינו, מסיימים ביציאת מצרים. טוב. עכשיו, מה קורה עם יהויכין? יהויכין בחור מסכן, לומר את האמת. תראו מה קורה לו. בן 18 שנה, יהויכין במולכו. בחור בן 18, איך אומר בספר משלי? אי לך ארץ שמלכך נע, ושרייך בבוקר יאכלו. זאת אומרת, יש, כל מה שמעניין את יהויכין, זה סיפורים של נערים פוחזים, וכמה זמן הוא מולך? הוא 3 חודשים מלך בירושלים. ושם אמו נחושתה בתל נתן בירושלים. והיה שרה בני השם, ככל אשר עשה אביו, בעת ההיא, עלו עבדי נבוכדנצר מלך בבל ירושלים, ותבוא העיר במצור. אז כנראה שיהויכין חשב שהוא יכול למרוד, ויבוא נבוכדנצר מלך בבל על העיר ועבדיו צרים על העיר ועבדיו צרים עליה. ויצא יהויכין מלך יהודה על מלך בבל, הוא ואמו ועבדיו ושריו ושריסיו, ויקח אותו מלך בבל בשנת 8 למולכו, ויוציא משם את כל אוצרות בית השם ואוצרות בית המלך, ויקצץ את כל כלי הזהב אשר עשה שלמה מלך ישראל בהיכל השם כאשר דיבר השם. זאת אומרת, הוא לא מחריב את המקדש, אבל המקדש הופך להיות סטרוקטורה ריקה דלה. ובעצם יש פה כניעה, יהויכין נכנע, הוא והשכבה העילית של הממלכה, לפני מלך בבל, והגלה את כל ירושלים. מה זה כל ירושלים? זה לא שהוא מרוקן את ירושלים, הוא לקח את החשובים שבירושלים. ואת כל השרים, ואת כל גיבורי החיל, 10,000 גולה. 10,000 זה לא כל ירושלים. וכל החרש והמסגר. החרש, פשט מילה חרש, זה נגר. מסגר זה פועל זה נפח. אבל חזל אמרו שזה כינוי לסנהדרין. שכשהם מדברים, כולם מחרישים. אחד סוגר, אין מי שפותח. זאת אומרת, שהוא לקח אנשים, החרש והמסגר, גם לפי ההקשר פה, נראה שמדובר באנשים במעמד גבוה, לא נשאר זולת דלת עם הארץ. כן. לא, לא, המקדש המשיך לתפקד, אבל כן, אבל בכזה דרדלה כזה, כן. ויגל את יהויכין, בבל, יהויכין, הוא יחוניה, הוא קוניהו, כן, היו לו כמה שמות, ואת הם המלך, ואת נשי המלך, ואת צריסה, ואת אלי הארץ הוליך גולה מירושלים בבל. השאלה היא, האם הדבר הזה הוא דבר טוב, או לא דבר טוב? חזל אומרים שהיה פה השגחה נפלאה, שהקבוצה הזאת בעצם הקימה את התורה בבבל, אפילו יהויכין, הקים את בית הכנסת הראשון בהיסטוריה, נקרא בקנישתא דשב ויתיב, וזה מה שאחר כך היו עוד 11 שנים של מלכות ביהודה, אבל שם היה בלגן מוחלט, ואלמלא ההגליה הראשונה, אז התורה הייתה נעלמת מן העולם. אז זאת אומרת שדווקא ההגליה הראשונה הייתה הצלה לתורת ישראל, ולהמשך הזהות היהודית לאורך ההיסטוריה. אז כך שדברים שנראים לכאורה גרועים, יכולים במצבים מסוימים דווקא להיות עם תוצאות חיוביות. זה מה שאומרים חז"ל. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה